טוב, עכשיו נרחיק בזמן ובמקום, היום לפני 650 שנה, ב-19 ביולי 1374, יום אחד לפני יום הולדתו ה-70, הלך לעולמו פרנצ'סקו פטרארקה, משורר ומלומד איטלקי שהיה ממבשרי הרנסנס האיטלקי, והשפיע על דורות של משוררים בזכות הסונטות שכתב, ז'אנר שהביא לידי שלמות, בעיקר בשירי האהבה הלא ממומשת שלו ללאורה, האישה שהריץ. אנחנו נתמקד היום בכתבים שלו מסוג אחר, בעיקר מכתבים, הנכללים בספר חדש שראה אור בהוצאת מגנס, ושמו נודד לזמנים אחרים. מבחר כתבים שתורגמו כולם מלטינית. המבחר הזה כולל בין השאר את המכתב המפורסם על הטיפוס על ההר ונטו בפרובנס, שהפך למסע רוחני, את הדיאלוג הדמיוני בין פטרארקה לאוגוסטינוס הקדוש, שחי כמעט 1,000 שנה לפניו, התנצחות מופלאה שמשובצים בפנינים רבות מן השירה הקלאסית, ושלל תובנות פילוסופיות על אהבה, תהילה, זקנה ומוות. עוד תוכלו למצוא בספר הזה את התרגום של פטרארקה ללטינית של הסיפור האחרון בדקמרון של בוקאצ'ו, ידידו, וכמובן את המכתב האוטוביוגרפי אל הדורות הבאים, שבו פטרארקה מסרטט מעין דיוקן עצמי לקוראיו מן העתיד, תוך הקפדה על הצטנעות מוגזמת כבר מן המשפט הראשון. ייתכן ששמעתם משהו עליי, אם כי אני בספק אם שם פעוט וזניח כשלי יהדהד במרחבי המקום או הזמן. את הכתבים תרגמו מלטינית אברהם ארואטי, אמינדב דיקמן, שהספר מוקדש לזכרו, נתן רון והפרופסור גור זק, ראש המכון לספרויות באוניברסיטה העברית, שהוא גם עורך הספר. הפרופסור זק, שלום.
שלום.
קודם כל, כשאומרים שפטרארקה הוא אבי ההומניזם, למה מתכוונים? המונח הזה הרי נולד בתקופה הרבה יותר מאוחרת.
כן, אז המונח עצמו, הומניזם, כמו שאנחנו מבינים אותו, באמת המצאה מאוחרת יותר, של, בעצם של המאה ה-19, אבל פטרארקה הוא בהחלט מי שמתחיל את המסורת הזאת שמובילה בסוף להומניזם של המאה ה-19, ואנחנו רואים שפטרארקה הוא אבי ההומניזם בגלל שהוא בעצם היה הראשון שהתווה את הדרך, את האידיאל, את הרעיון של חזרה לתרבות הקלאסית של יוון ורומא במאה ה-14, כאילו בסוף מה שנתפס, מה שמכונה עדיין כימי הביניים, והוא מציב את האידיאל של חזרה לעולם הקלאסי, ובעיקר למה שנקרא הסטודיה הומניטטיס הקלאסיים, כן? הלימודי האדם. ומפה, מהרעיון הזה של לימודי האדם, של ההומניטטיס, של ההומניטס, גם בהדרגה מתפתח המושג הזה של הומניזם. אז בגלל שהוא מחזיר אותנו לאידיאל הקלאסי הזה ולאידיאל החינוכי הזה, אז הוא נתפס כאבי ההומניזם.
אבל ההומניזם כתפיסה שבמרכזה האדם, איך היא מתיישבת עם העובדה שפטרארקה הוא איש דת, ושאפילו המגפה השחורה שאימה להשמיד את אוכלוסיית אירופה כולה, לא גרמה לו לפקפק בקיומה של השגחה עליונה?
נכון, אז פטרארקה הוא אדם דתי, והוא רואה את עצמו כל חייו כנוצרי הדוק, אבל תראה, אנחנו צריכים להבין שההומניזם של פטרארקה גם במקביל, הוא יש בו ממד מובהק ומובנה של חילון, והמומד הזה של החילון קשור בדיוק לחזרה שלו לעולם הקלאסי ולהצבה של העולם הקלאסי הזה כאידיאל תרבותי, חינוכי, מוסרי, שעל פיו הוא רוצה ליצור ממש מהפכה בעולם שלו, בחברה שלו. כן, הוא רואה את החברה שלו כחברה שנמצאת באיזשהו סוג של שקיעה, ושקיעה תרבותית ושקיעה מוסרית, והוא רוצה דרך החזרה לעולם הקלאסי ולאידיאלים של העולם הקלאסי ולחינוך הקלאסי ליצור מהפכה בעולם שלו. עכשיו, בעצם זה שהוא מציב אידיאל קלאסי, קדם נוצרי, כאידיאל התרבותי של התקופה שלו, יש מימד מובנה של חילון, כן? וצריך להבין פה שיש פה הפרדה. אז מצד אחד, כן, נשאר הנצרות כמבחינתו מה שדרכו אנחנו מגיעים אל העדן ולעולם הבא, וזה משהו שנשאר. אבל במקביל הוא אומר, כדי לדאוג עכשיו לעולם הזה, ליצור רפורמה בעולם שלנו מבחינתו, אנחנו צריכים אידיאלים קלאסיים רומאים, יוונים, שהם לא בהכרח נוצרים, הם קדם נוצרים, ומבחינתו, כמובן שיש פה הרבה מתחים שהוא צריך להידרש אליהם, והוא נדרש אליהם לאורך חייו, אבל מבחינתו עכשיו הוא יוצר איזושהי הפרדה די ברורה כן, יש את איך שאנחנו, את הנצרות שתדאג לגאולת הנפש, ויש את העולם הקלאסי שידאג לעיצוב המוסרי שלנו בעולם הזה. וגם אתה יודע שהוא מגיע להתמודד עם המגפה השחורה, כן, של 1348, מגפה ש...
מגפה קטלנית ביותר בהיסטוריה האנושית, כן?
לגמרי, לגמרי. זה הערכות מדברות על כמעט מחצית מאוכלוסיית אירופה שנספית במגפה, ואיטליה בפרט סובלת ב... כמו שהיא סבלה בקורונה, אגב, זה כבר נשכח קצת, אבל כשהתחילה קורונה, לב המגפה הייתה בהתחלה באיטליה. וגם במגפה השחורה, איפשהו כן, הנגיף התחיל באיטליה, ושם ההתפרצות הייתה חמורה ביותר, ומשם היא עברה לשאר אירופה, ופטרארקה חווה את, כמו בוקאצ'ו חברו, הוא חווה את המגפה על בשרו, וזה מעניין אבל שבהתמודדות שלו עם המגפה, יש למשל את המכתב שעוסק במגפה השחורה, כן, שהוא כותב על המגפה. זה מעניין לראות, כאילו, למשל שהוא מתחיל במעין קינה על המגפה, כן, והוא כותב מפרטר, 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 אח שלי, אח שלי, אח שלי, שזה בעצם ציטוט מקיקרו, כן, אז הוא מתחיל בעצם לקונן על המגפה של זמנו.
אבל אז הוא תופס את עצמו ונוזף בעצמו,
בדיוק,
כי הוא מציב פה את האידיאל הסטוי של השלמה עם תלאות הגורל, והיכולת לשלוט בצער, אבל זו דרישה כמעט לא אנושית, שהוא עצמו אינו עומד בה, אבל כך הוא מייסר את עצמו לא מעט.
בדיוק, אז אני חושב שזה מלמד אותנו כמה דברים. קודם כל, האידיאל שהוא מציב פה זה אידיאל סטואי קדם נוצרי, כן? אנחנו צריכים לשים לב לזה, שגם כשהוא מתמודד עם התלאות של המגפה השחורה והאסון הזה, אז הוא מתמודד איתה בתוך הקריאה שלו בעולם הקלאסי, כן? לא מתוך העולם הנוצרי שבתוכו הוא גדל, ולא מתוך אמונה הנוצרית, אלא מתוך האידיאל הזה הסטואי של עמידה מול תלאות הגורל, הבנה שאין לנו שליטה עליהם, ולכן שאנחנו צריכים לטפח את היכולת שלנו לעמוד יציבים כנגד מה שאין לנו שליטה עליו. וזה באמת האידיאל הסטואי שפטרארקה מטפח, וזה האידיאל המוסרי העליון עבורו. וכמו שאתה אומר, נכון, הוא לא עומד באידיאל הזה. כן, כבר באותו מכתב, אחרי שהוא אומר, כאילו הוא מתחיל בקינה, ואז הוא מתבייש, הוא אומר שאני מתבייש בקינה הזאת, ואני אומר, כמי שקרא כל כך הרבה סטואיקנים, איך אני לא יודע, איך לא למדתי עוד למשול בעצמי, והוא מציג שוב את האידיאל, אני צריך ללמוד לשלוט בעצמי, ואז הוא חוזר ואומר, רגע, אבל אם אני לא אקונן, אם אני לא אתן ביטוי לצער ולכאב שלי במילים, אז אני לא יכול להמשיך לחיות, כן? אני חייב את הפורקן הרגשי הזה דרך הטקסט ודרך הקינה, וכל הזמן, זה מה שמאוד מאפיין את פטרארקה, התנועה הזאת בין האידיאל לבין המציאות, וזה נותן איזשהו ממד כזה של גמישות ושל פתיחות ושל בסופו של דבר גם פלורליזם.
הספר שערכת נודד לזמנים אחרים, כולל מבחר של מכתבים ויצירות של פטרארקה בלטינית. על פי מה הוא החליט מה לכתוב בלטינית ומה באיטלקית פלורנטינית, שפת העם?
כן, טוב, זו שאלה מצוינת, ואני חושב קודם כל אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על פטרארקה האומניסט, אנחנו מדברים על פטרארקה שכותב לטינית. כן, כי מבחינתו של פטרארקה, חזרה ללטינית, כמו שכתבו אותה בעולם הקלאסי, הכותבים המועדפים עליו, כמו ורגיליוס וקיקרו וסנקה וליביוס, זה מבחינתו לב ליבו של הפרויקט האומניסטי, לחזור לכתוב לטינית כמוהם, ומבחינתו של פטרארקה לטינית, זה הלטינית הרומית, הקלאסית, היא שפה תבונית והיא שפה אוניברסלית. ולכן מבחינתו, כדי לעצב אדם תבוני, כדי לעצב אדם ששולט בעצמו, הוא רוצה לחזור לכתוב בלטינית הזו. כן, וזה מעניין שהוא גם קורא לה וקוראים לה בתקופה שלו, זה שפת האב. זה השפה של השכל, השפה של התבונה. הפלורנטינית, השפה האיטלקית, היא השפת האם. כן, היא השפה שלומדים מהאימא ומהאומנת, כן, והיא השפה שקשורה לרגשות. ולכן את השירת האהבה של פטרארקה, שגם בקיאה הוא ידוע מאוד היום, כן? הסונטות האהבה לגבירה לאורה, זה טקסטים שהוא כותב באיטלקית הפלורנטינית, כן? אבל באיזשהו מקום...
ושיקנו לו את עיקר תהילתו, כן?
נכון, נכון, שזה קצת הפרדוקס, כן? שזה דווקא את השירים באיטלקית, הוא אמר שזה מין כזה משובת נאורים, זה שעשוע, זה לא רציני, הכתיבה הרצינית זה הכתיבה הלטינית, וזה האומניזם, על זה הוא רצה להיזכר, כן? אבל באמת רואים פה את הניגוד הזה בין את הכיתוב בין השכל לבין הרגש, מתבטא בשימוש שלו בשתי השפות.
גם השירים של פטרארק, אני מבין שכמעט לא תורגמו לעברית, מאז אותו מבחר שירים ידוע של לאה גולדברג. נכון, שלא לדבר נכון. על הכתבים בלטינית.
אז נכון, אז באמת, הכתבים בלטינית, אז זה באמת משהו שמתורגם לעברית לראשונה. ואני חושב שחלק מהסיבה שפטרארקה אין לו כמעט נוכחות בתרבות העברית, זה שהוא לא תורגם, בטח לא פטרארקה הלטינית. ולכן אני חושב שהיה לנו כל כך חשוב לעשות את הפרויקט הזה, את הספר הזה. והשירה האיטלקית גם, יש את התרגומים שעשתה לאה גולדברג בשנות ה-50, אבל היא גם תרגמה חלק מאוד קטן מהשירים, כן? זה בסך הכל 22 סונטות, משהו כזה.
מתוך יותר מ-300...
בדיוק, יש 366 סונטות. ומי שיזם איתי את הפרויקט הזה, את התרגום הזה, פרופסור מנדב דיקמן...
זכרו לברכה, הלך לעולמו לפני כשנתיים, ממש אני מבין בעיצומה של העבודה המשותפת על הספר.
נכון, נכון. אז עמי, שבעצם באמת זה היה פרויקט שיזמנו ביחד, הכין תרגומים של עוד... משהו כמו 100 סונטות, גם מהאיטלקית, שזה עומד לצאת, כן? זה נמצא, זה, הוא סיים את זה כבר, אבל לא הספיק לפרסם את זה, אז אני מאוד מקווה שזה יצא לאור בקרוב.
650 שנה למותו של פטרארקה, וספר חדש מכתביו הלטינים בתרגום לעברית. הפרופסור גור זק, תודה רבה.
תודה, תודה רון, תודה לך.